אנחנו יודעים שקורה דבר טוב, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. ברוך השם, השבוע הזה בדיוק שנה מזמן שהתחלנו את השיעורים, התחלנו פרשת בשלח. עכשיו נכנסנו אל השנה הבאה, שהשם ישלח שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח. אנחנו היום בפרשת יתרו. אנחנו יודעים שפסיכולוגים אומרים שאחד הדברים שאנשים הכי הרבה סובלים בעולם זה מידת הקנאה. מצד אחד הקנאה גורמת לבן אדם להוציא הרבה כסף, הרבה דברים שהוא לא צריך דווקא. היה פה אצלנו בעיר בן אדם שעשה חתונה בסכום מאוד גדול של כסף, יותר מ$200,000, ואני יודע שבן אדם הזה לקח המון הלוואות. אני שואל אותו, למה אתה עושה את זה? אתה יכול לעשות הרבה יותר זול. הוא אומר, אני לא שייך, איך הסתכלו עליי? אז אנחנו יודעים שקנאה זה אחד הדברים שהורסים, ובואו נראה איך משתחררים לזה. מה זה קשור לפרשת השבוע? אנחנו יודעים בעשרת הדיברות, הדיברה האחרונה הייתה, לא תחמוד בית רעך. לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך. בפרשת דברים התורה מוסיפה, לא רק לא תחמוד אלא לא תתעווה. אנחנו עוד מעט נראה מה ההבדלים ביניהם. אבל אנחנו יודעים מתחילת הבריאה התחילו הבעיות האלה. מהסיפור של השמש והירח, לסיפור של הנחש שכינה בהחווה, לסיפור של קין והבל שאותו הקין כינה בהבל, הסיפור של האחים עם יוסף. מה לנו יותר שהמשנה אומרת, הכינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז יש בעצם שתי איסורים. איסור אחד שלא תחמוד, שלפי הרמב״ם, אם אני רואה משהו אצל מישהו, אצל חבר שלי, ואני מפציר בו עד שהוא מוכר לי, עד שהוא מוכר לי את הדבר. אבל מכיוון שהפצרתי בו, יש הרבה שאלות מה נקרא להפציר. בדרך כלל זה שלושה פעמים. אם זה איש חשוב, אז זה אפילו לא שלוש פעמים, שזה לא נעים לו. זה נקרא איסור של לא תחמוד. יש דעות שזה דווקא שאני מפציר בו והוא הביא לי את זה בלי כסף. לא תתאווה, אומר הרמב״ם, כל המתאווה לביתו, אשתו וכליו של חברו, שאפשר לו לקנותן ממנו, רוצה לקנות ויכול לקנות, כיוון שחשב בליבו, הוא רק חשב, איך יקנה, הוא חשב תחבולות בלב איך הוא יקנה, ואת הדבר הזה הוא כבר עבר בלא תעשה שלא תתאווה. ואין תאווה אלא בלב, בעצם הוא רק עשה בלב, אבל הוא כבר תכנן ובא למחשבות איך לקנות. הטור משנה, והטור אומר, כל המתאווה, אפילו משאר דברים שאי אפשר לו לקנותו. זאת אומרת, אם אני מתאווה לדבר שיש לחבר שלי, ואני יודע שאני לא יכול לקנות את זה אף פעם, עצם המחשבה הזאת, אני כבר עושה איסור. סתם בסוגריים להעיר, זה נוגע מאוד למעשה. אם אני לא מתאווה לחפץ שיש לחבר, אני מתאווה לקנות אותו חפץ, אותו סוג של חפץ. אז רוב הפוסקים אומרים שבזה אין איסור. פשוט זה אצלנו נוגע מאוד למעשה. אדם רואה את השני כזה מכשיר או מכשיר טלפון או משהו, הוא הולך לקנות אותו מכשיר, הוא לא עובר על איסור שלא תתאווה. אבל פה באה השאלה הגדולה. אנחנו יודעים שבן אדם יכול לשלוט על המעשים שלו, יכול לשלוט על הדיבור שלו, גם שנפלט לנו דברים, אבל אני יכול לשלוט. איך אני יכול לשלוט על מחשבות שלי, על תאוות שלי? שזה קופץ לי, כמו שאומרים תמיד, המחשבות זה אורחים בלתי צפויים. לפעמים יש לי אורחים טובים, מחשבות טובות, ולפעמים בלי שאני רוצה, ואני לא יודע מאיפה זה צץ לי פתאום, יש לי פתאום מחשבות לא טובות, כאילו מישהו זר זורק לי דברים בראש בלי שאני רוצה אותם בכלל. וזה בעצם השאלה של האבן עזרא. רבים יתמהו על זאת המצווה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו שהוא נחמד למראה? הוא רואה אותו יפה, הוא רוצה את זה. וספר החינוך אומר, איך תבוא מניעה בתורה במה שאי אפשר לאדם לעמוד בו? יש לנו כלל שהקדוש ברוך הוא לא תובע ממנו דברים של המלאכים, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אז איך השם תובע מאיתנו דבר שלכאורה אין לי אפשרות לשלוט עליו? בעומק יותר השאלה כאן, איך הדרך לבן אדם להיות מאושר, שמח, מלא ולא לקנה? הרי קינה הורסת את האדם. יש כתוב, קינה שורפת את האדם. כל הזמן הוא עסוק, יש אנשים שכל הזמן הם עסוקים מה שיש לשני ואין לי. לקינה אין שכל. כשאני מקנה בדבר שיש לשני, אני לא מרוויח מזה שום דבר, והשני לא הפסיד מזה שום דבר. אז מה עשיתי לעצמי? בסך הכל עשיתי לעצמי רק רע. אומרת הגמרא מסכת שבת דף קוף נון בית עמוד בית, כל מי שיש לו קינה בליבו עצמותיו מרכיבים. ומי שמעיין שם הגמרא משמע שלא רק העצמות שלו מתרכבים בקבר, אלא גם היום מתרכבים העצמות שלו. עצמות זה תמיד הסמל לעצם של אדם. שאתה מקנה, אתה מגיד שהעצמיות שלך, עצמיות שלך נשרפת, מתבטלת, אין לך יום ואין לך לילה. ולאותם אנשים שמקנים, ממש רחמנות עליהם, באיזשהו מקום אתה לא יכול להאשים אותם, זה לכאורה בא לו, אין לו שליטה על זה, ומצד שני אתה מבין אותו, מצד שני אתה אומר, צא מזה, אבל איך אני יוצא מזה, הבן אדם שואל. עוד יותר, ברגע שבן אדם מקנה, גם הדברים הטובים שיש לו, יש לו חוכמה ויש לו כסף ויש לו משפחה ויש לו ילדים טובים, פתאום כל הדברים האלה נמחקים כאילו לא היו בכלל. הוא עסוק רק במה שהוא אין לו, במה שחסר לו, במה שיש לבן אדם השני. איך אומרת הגמרא, איזו שוטה שמאבד מה שנותנים לו. נתנו לך המון ברכה, המון שפע, ואתה בקצת תאווה, בקצת קנאה, בקצת מחשבה לא נכונה, אתה מאבד את הכל, ואתה מרגיש ריק. במקום לראות את המעלות שלך, אתה רק חי במצב של השני. בדיוק איך שהנחש. הנחש כתוב שהשם עשה אותו, שהוא היה מהלך כמו אדם, היה לו ידיים כמו אדם, הוא היה יכול להיות מלך החיות, ואחרי שהוא קינא, כתוב, באו מלאכי השרת וקיצצו ידיו ורגליו, והיה קולו הולך מסוף העולם עד סופו. הצער שלו, הכאב שלו, הכל מה שביקש לא ניתן לו, ומה שבידו ניטל ממנו. זאת אומרת, הוא רצה דבר שאין לו, וברגע שהוא רצה את הדבר שאין לו והוא קינה, הוא הפסיד את כל מה שיש לו. אומרת הגמרא בהסנהדרין דף קופה, מעניין, יש כזה ביטוי, הגמל, אני אגיד את זה בעברית, הגמל הולך לקנות קרניים, אין לו קרניים, רוצה קרניים, וברגע שהוא הלך לקנות את הקרניים, חתכו לו את האוזניים שלו. זאת אומרת, אם אתה רוצה דבר שאין לך ושלא שייך אליך, אתה לא רק לא מקבל את זה, אתה מפסיד את מה שיש לך. אבל השאלה פה עוד יותר גדולה. לא תחמוד זה המצווה, המצווה בעשרת הדיברות, האיסור העשירי. אנחנו יודעים את הכלל, הכל הולך אחר החיתום, זה הסוף, ונעוץ תחילתם בסופם, באנוכי השם אלוקיך. מה הקשר לאנוכי השם אלוקיך ללא תחמוד לכאורה? עוד יותר, אומר רבינו בחיי, אומר רבינו, שהתורה קבעתו עשירי, מפני שהוא שקול כנגד כל הדיברות, שכל מי שלא נזהר מן החמדה, לסוף הוא נכשל ועובר על כולם. מה הקשר פה? והוא אומר שמה זה שורש החטאים כולם. יש עוד דבר למעליותה, אומר מדרש, חתם בדיבור לא תחמוד, שכולם תלויים בו, לרמוז כי כל המקיים מצווה זו כאילו קיים כל התורה כולה. אז מצד אחד רואים את המעלה הגדולה אם מישהו עושה את זה, מצד שני רואים את החיסרון הגדול של מישהו שנכשל בזה. מה יש פה כל כך עמוק? אז בואו נראה מה שאומר החינוך. אומר החינוך ככה: אין טוב לאדם כמו המחשבה הטובה והזקה, כי היא ראשית כל המעשים וסופו. אומר החינוך שהכוח הנפלא שיש לבן אדם זה כוח המחשבה. במחשבה היום אנחנו מכירים את זה, שהמחשבה בעצם בתחום מסוים יוצרת את הבן אדם. גם מבחינה בריאותית, אנחנו יודעים שהסיסמה הגדולה טראח גוט וזיין גוט פועלת, בפיזי פועלת. ואנחנו עוד מעט נראה איך שאנחנו עושים את זה, אבל סתם אני רוצה לספר סיפור. פעם עשו מחקר באמריקה, לראות אם באמת הבן אדם בא מן הקוף. אז לקחו קוף, וכשהוא נולד שמו אותו במשפחה עם הרבה ילדים, וההורים התנהגו עליו כמו כולם. ורצו לראות איך הוא ירגיש במשפחה. וראו דבר מאוד יפה, הקוף בהתחלה גדל וצמח הרבה יותר מבחינה פיזית, אבל כשזה בא לתחום של שכל, של מחשבה, פתאום הבן אדם עבר אותו הרבה יותר. מבחינה פיזית הבן אדם בהתחלה לא יכל להסתדר, והקוף מאוד מהר הסתדר. ואז ישו פעם ועשו משחק, שמו קלפים, בצד אחד שמו תמונות של קופים, בצד שני תמונות של בני אדם, והרבבו את זה. וכל הילדים המשפחה התיישבו מסביב והקוף, וכל אחד הוציא אחד מהקלפים, והיה צריך לשים את זה או בצד של הקופים או בצד של האנשים. אז כל האנשים הוציאו איזה קלף, אם זה היה בן אדם שמו בצד אחד, קוף בצד שני. הבעל חי הזה גם כן הוציא קלף, והקלף שהוא הוציא זה קלף של קוף, אבל זה קלוף של עצמו, והוא ראה את עצמו הרבה פעמים בריאי. איפה אנחנו חושבים שהוא שם את הקלף שלו? שם את זה בקלפים של הבני אדם. מכיוון התייחסו אליו כמו בן אדם, הוא ראה את עצמו כמו בן אדם. רואים, הכוח של מחשבה הוא כוח נפלא. ולפעמים רואים את החיוב מהשלילה. אומרת הגמרא מסכת יומא דף חפטט עמוד ב', ערעורי עבירה קשים מעבירה. למה? אז פשט אחד אומר הרמב״ם, המוח, השכל, זה החלק הכי נבחר. אז ברגע שאתה פוגם במוח, אתה פוגם במקום מאוד נבחר באדם. יש עוד הסבר שמסבירים, הזוהר אומר שכל עבר הוא כנגד אחד מהחלקים של בית המקדש. המוח זה כנגד ההיכל, כנגד קודש הקודשים. יש הבדל עצום אם בן אדם פוגע במלך במקום שהמלך גר, או במקומות הצדדיים של הארמון של המלך. כשאתה חושב, אתה פוגם בהיכל המלך. אבל על פי הפשט הפשוט, מכיוון שברגע שאתה פוגם במחשבה, אתה פוגם בעצם בשורש שנותן את החיות שלך, בדמות שלך על עצמך. המחשבה שאתה רואה את עצמך, זה בעצם המהות שלך. אם אתה פוגם במחשבה, לא כתוב חמורים ערעורי עבירה, קשים, זה קשה, זה חודר, עד כדי כך שכתוב בגמרא, מי שהתכוון לאכול בשר חזיר ואכל בשר כשר, חייב כפרה. כך אומרת הגמרא מסכת יומא פ"א. רואים מזה גם שבפועל אכלת כשר, לא אכלת חזיר, אבל הגמרא לומדת את זה מפסוק, יש בך איזה פגם, ונראה את זה אולי פעם אחרת. באמת, אם מחשבה זה כמו עבירה, נראה את זה. אז מרובה מידה טובה מידת הפורענות, על אחת כמה וכמה שבן אדם חושב דברים טובים, הוא יוצר מציאות. יש את האמרה המפורסמת מהבעל שם טוב שכתוב בספרים, שמעתי מפי מורי, במקום שחושב האדם שם הוא כולו. המחשבה של אדם מגעת שם הוא כולו. זאת אומרת שאדם כשהוא חומד משהו, הוא מתאווה למשהו, זה במחשבה. רוב העבירות שם זה במעשה או בתיבור. אנוכי השם לוקחה, אוקיי, אבל אני מדבר בדרך כלל, ברגע שאתה חומד, אתה מקנה, אתה פוגם במחשבה שלך, לכן הפגם הוא מאוד גדול. איך באמת עושים את זה? איך באמת אנחנו יכולים, בני אדם בשר ודם, לשלוט על המידה הזאת של הקינה שבא אלינו? אז יש אומרים, שכתוב, אסור לחמוד, שכתוב בפסוק, וכל אשר לרעך. זאת אומרת, תסתכל על כל הבן אדם. אתה לפעמים רואה את הבן אדם שהוא חכם, אתה לא רואה איך שהשלום בית שלו, איך שהילדים שלו, אתה לא יודע. יש כזה מדרש יפה. אומר המדרש, אוף אחד היה חבוש בכלוב, שם אותו בתוך כלוב, ונתנו לו בכלוב מזונות. בא אוף אחר, ועמד על גבו, ואומר לו, אשריך, שמזונותיך מצויים לך, לך יש לך אוכל. הוא אומר לו, ביש גדלה, טיפש, במזונותיי אתה מסתכל, ובמצודתי אי אתה מסתכל, אתה לא רואה שאני בכלום? זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו, בא לנו את הקנאה הזאת, איך תוריד אותה? איך תוריד את העוצמה שלה? תסתכל על כל הבן אדם, אל תסתכל רק על הפרט הזה שאתה מסתכל. ולכל אחד, כמו שאומרים, לכל אחד יש את הפקל שלו, מזה אתה לא מחנך. אבל כל אחד מבין שזה עדיין לא מספיק, אולי זה מוריד את העוצמה, אבל זה לא עוקר את הדבר. אומר החינוך ככה, יש אומרים שאי אפשר לשלוט על המחשבה, שזה הדבר אינו כן. ומי אומר את זה? הטיפשים הרעים והחטאים בנפשותם. כי ביד האדם למנוע עצמו מחשבותיו ותאוותיו מכל מה שירצה. וברשותו ובדעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל הדברים. איך עושים את זה? אומר החינוך שאתה יכול, איך אתה יכול לעשות את זה? זה מחשבות, אין לך שליטה עליהם לכאורה. וכאן בא אחד היסודות הגדולים של חסידות חב"ד, שזה חוכמה בינה דעת. אומר אדמו"ר הזקן בספר תניא פרק י' ועוד בכמה מקומות. כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו. שכך נוצר האדם בתולדתו. שהשם יצר את הנפש האלוקית מצד הטבע שלה, זה לא חידוש, הטבע, המוח הוא שולט. שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו, להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו. כאן הוא מדבר לשלוט, שלא למלות משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אלא היפך לגמרי, ובפרט לצד הקדושה. בוא נראה קצת מה זה. אז בוא נראה דבר ראשון בצורה פרקטית. הרגש, המידה, שאני אוהב דבר, או שאני שונא דבר, או שאני מפחד מדבר, או שאני מקנה לדבר. כל פעם לפני זה צריך לפעול הדעת. אני יודע, אני מכיר, שיש לשני חפץ מסוים. אז מתעורר אצלי המידה. המידה תמיד צריכה להכיר, המידה לבד לא יכולה להכיר דבר. השכל מכיר את הדבר, ואז המידה היא פועלת כלפיו, או אוהבת או שנה או שמקנה, איך שלא יהיה. אז המוח שולט. עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לנו ברכה עצומה. רוב בני אדם, חוץ מאנשים יחידים, לא יכולים לחשוב שתי מחשבות בבת אחת. ולכן אם יש לנו איזה מחשבה לא טובה, איזה קנאה או כל מה שיהיה, אני צריך בראש לצייר לי תמונה ב-3D, זאת אומרת עם העומק שבה, של דבר שהיה לי בו שמחה, הנאה גדולה, נוף יפה, שיעור יפה, התוועדות שמחה, ראיתי את הנכדים פעם ראשונה, ראיתי את החתונה, לא חשוב מה, כל אחד יבחר לעצמו כמה דברים שהם היו מאוד שמחים אצלו, לצייר את זה בדמיון שלו, במחשבה שלו, אי כמה שאתה יכול בצבעים יותר טובים, תבחר את הגודל שהכי פועל עליך, תעשה את זה ב-3D, תיכנס לזה, ותראה הף לבופל. כשאתה מתרכז ואתה לא נותן למחשבות אחרות, כל המחשבות האחרות נעלמות, בורחות ממך. למה? אין בן אדם שיכול לחשוב שתי מחשבות באותו זמן. זה דבר נפלא שאומר אדמו"ר הזקן, המוח יכול לשלוט על הלב, אתה יכול לבד להחליט איזה מחשבה יהיה לך. לפעמים על המחשבה הראשונה אין לך בחירה, זה נזרק אליך, אבל המחשבה השנייה יש לך בחירה. היום גם המדע הוכיח את זה מבחינה פיזית, סתם ראיתי פעם אחד שאמר הרצאה והסביר את זה יפה, הוא אמר לאנשים פשוט לפתוח את שתי הזרועות, שתי הידיים, ולמתוח אותם אחורנית כמה שהם יכולים. ואחרי זה אמר לכולם לסגור את העיניים, לדמיין שהם מזיזים את הידיים אחורנית יותר ויותר ויותר, לדמיין את זה דקה או שתיים, אחרי זה לפתוח את העיניים, ואחרי זה שוב פעם לנסות למתוח את הזרועות אחורנית. ואנשים ראו בחוש שהם הצליחו יותר. למה? הכוח הדמיון, הכוח המחשבה הוא פועל. אז כמו שמחשבה שלילית חס ושלום יכולה לפעול, על אחת כמה וכמה מחשבה הכי חיובית. זאת אומרת, אנחנו יכולים ליצור לעצמנו הרגשות טובות. ואומר אדמו"ר הזקן באותו פרק, כדקטיב ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. מה המעלה של אור על חושך? יש שתי מעלות עיקריות. מעלה אחת שמעט אור דוחה הרבה מן החושך. דבר שני, האור לא לוחם עם החושך, הוא לא מרביץ לחושך עם מקלות. החושך נדחה בדרך ממילא. לכן כשיש לי מחשבה לא טובה, לא יעזור שאני יחשוב כל הזמן אני דוחה אותה. כמו שאומרים, מישהו אומרים לו אל תחשוב על דובים לבנים, אז הוא כל הזמן יחשוב על דובים לבנים. העצה היא פשוט, כמו שאמרנו, תתחיל לחשוב על דבר אחר, וכמה שהדבר אחר יותר מעניין, יותר משמח, יותר חי, הצבעים שלו יותר, הרגשות שהיו באותו זמן יותר שמחים ויותר עמוקים, אותו דבר זה נדחה לי. זה הפשט שאומר המוח שליט על הלב. אחד מחסידים היה ערב אברום מהיור, הוא פעם אמר שהוא שמע מהבן של רב מוישה קפלן שאצל הרב היה לו התקפת לב, והרב היה ממש מצב נורא רע, והוא אחד רופא גדול מאוד לבדוק את הרב. אותו רופא היה קר כמו קרח, היה סגור בצורה לא נורמלית, לא התבטא, לא התפעל משום דבר. אמרו תמיד עליו שגם אם הוא יחזור בתשובה אף אחד לא ידע את זה, כאן שהוא כל כך יסתיר את זה והתבייש שהוא לא יספר לאף אחד. ואותו בן אדם, אותו רופא בדק את הרבי ויצא בהתפלות עצומה. לא שומר מצוות, אבל הרבי אצלו, מה קרה? הוא אומר, הייתי אצל הרבי, הלב לא מתפקד. האיברים בדרך הטבע לא צריכים לתפקד, וכל האיברים תפקדו רק מהמוח. זה רואים בחוש את הדוגמה, מוח שליט על הלב. המוח באיזשהו מקום החליט על הלב. זאת אומרת, אם יש לי את הקינה, אני יכול על המחשבה השנייה שלי לא יכולה פחות לשלוט עליה, איך שאני חושב, כמו שאמרנו, על דברים אחרים יותר מעניינים, יותר שמחים. אבל יש פה משהו עוד יותר עמוק. האבן עזרא אומר, איך שהוא מסביר את זה, כמו שאיש כפרי שהוא רואה את הבת של מלך, אישה יפה, הוא לא רוצה לחמוד אותה, הוא יודע שהוא לא יוכל להשיג אותה. מה כאן, בואו נראה מה כאן ההסבר שלו. אנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה בפעם האחרונה, כל בן אדם יש לו את השליחות שלו, כל בן אדם מקבל את מה שהוא צריך לקבל. כמו שאמרנו לפני זה 40 יום לפני יצירת הוולד, מחליטים פלוני לבא פלוני, כל אחד מקבל את הזיווג שלו, את השדה שלו כמו שדיברנו ואת הבית שלו. אומרת הגמרא בבבא בסרא דף ט"ז עמוד א', השם ברא הרבה טיפות של גשמים, יש אין מספר לטיפות של גשמים, כל טיפה וטיפה אומרת הגמרא שמאמר ברא תילה דפוס בפני עצמה, כדי שלא יהיה שתי טיפות יוצאות מדפוס אחד, שאלמלא שתי טיפות יוצאות מדפוס אחד מטשטשות את הארץ ואינה מוציאה פירות. אנחנו לא נסביר כאן בהרחבה את מה שקורה, אבל ברגע ששתי טיפות אותו דבר, השליחות, המטרה של כל דבר מתבטלת, לכל דבר יש את הייחודיות שלו. המצווה הראשונה שקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, אנוכי השם אלוקיך בלשון יחיד, השם מתייחס אליך, מצווה אותך, אוהב אותך, מאמין בך, ויצר אותך, בלעתך העולם לא שלם. וזה העומק של העניין, בשבילי נברא העולם. אתה צריך להבין שהעולם נברא בגלל שיש לך לתקן את העולם. יש לך פה שליחות בעולם. והשם נותן לך את כל מה שאתה צריך. אולי לא כל מה שאתה רוצה אתה מקבל. מכיוון שאנחנו יודעים, אנחנו לפעמים רוצים דברים שזה רע לנו הרבה פעמים. אבל השם נותן לך את הדבר שאתה צריך. ואדם באופן טבעי, ברגע שיש לו את האמונה הזאת, ברגע שהוא מרגיש איזו עשיר השמח בחלקו. מה זה שמח בחלקו? שמח בחלק הזה שהשם נתן לך. יש לך את האמונה הזאת, את הקשר לקדוש ברוך הוא. אתה לא מקנה אף פעם. אתה יודע שכמו אותו הבן הכפרי שהוא לא חומד, זה העומק של אבן עזרא, זה לא שייך אליך, אתה לא צריך את זה. זה לא נוגע אליך, כמו שבן אדם לא מתאווה להלביש בגדים של תינוקות, של ילדים קטנים. זה לא מתאים לך, זה לא שייך אליך. אתה לא רוצה דבר שלא שייך אליך. אם מישהו ירצה להביא לך פיל הביתה, אתה לא תרצה אותו. מכיוון שזה לא שייך אליך. אתה צריך לדעת שאתה מקבל מה שאתה צריך. יש סיפור מאוד מעניין. היה פעם אחד, אדם שקיבל מהרב שלו, מהרבא שלו ברכה, לקנות הגרלה. אוקיי, אז הוא הלך וקנה הגרלה. זה היה בדווינץ בעיר. ואחד מהשכנים שלו שמע את זה, שגם הוא קנה הגרלה. הוא שמע שהוא קיבל ברכה, הוא חושב, אוח, אולי הוא יזכה בפרס גדול. אז הוא היעץ לו הבית, ואמר לחבר שלו, אולי תכין לי קוסטי, הכין לו קוסטי, בעד השכין קוסטי, לקח את ההגרלה, קנה לפני זה מספר אחר, ושם את זה במקום של הלוויה של שני. בדרך כלל בני אדם לא רואים את המספרים שהם קונים, הלכת לבזות הגרלה, קנת, אתה בודק את זה אחר כך. בא הזמן שהתפרסמו המספרים, הוא בודק, והוא מקבל שוק. המספר שהוא קנה, ושהוא החליף עם הבן אדם השני שקיבל את הברכה מהרבא שלו, זה המספר שזכה. זה המספר שלו. אז הוא ניגש לאור שמח, הוא היה הרב של דווינץ עם הרוג צ'ובר, ואומר לו את הבעיה, מה עושים? אז הרוג צ'ובר, אני רוצה לחשוב, חשב ואמר, הפסדת. ברם הפסדתי, זה שלי, אני מודה ועוזב ירוחם, אני רוצה להחזיר לו את ההגרלה השנייה. אומר לו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא קובע ובורא את המספר הזה שיזכה. הוא לא בורא את המספר, הוא בורא את הבן אדם שמחזיק את המספר. קדוש ברוך הוא סיבב שהשני יזכה במספר שלך, מכיוון שהוא צריך לזכות, לכן המספר זכה, לא בגלל המספר לכן הוא זכה. זאת אומרת, זה ההרגשה הפנימית שיש לבן אדם, את האמונה הפנימית בקדוש ברוך הוא. הוא לא מגיע לקנאה בכלל, יש לו את האמונה שמה ששלי אני צריך לקבל. אבל פה באה עוד שאלה. אנחנו אמרנו עכשיו לא תחמוד, לקנאי זה דבר נורא. צד שני אנחנו מכירים שכתוב קנאת סופרים תרבה חוכמה, עד כדי כך שבהלכה כתוב במסכת בבא בסרא דף כ"א עמוד ב', שאם מלמד בא לגור לידו מלמד יותר טוב, אז אני אומר, אני לא אומר השגת גבול, קנאת סופרים תרבה חוכמה. יותר אומר המדרש, אלמלא הקנאה אין העולם עומד, אין אדם נוטע כרם, אין אדם נושא אישה, ואין אדם בונה בית. זאת אומרת שקנאה זה דבר עצום, דבר שמעמיד את העולם. איך אני מסתכל על זה? עוד יותר, יש לנו כלל, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. זאת אומרת, כל דבר אני צריך לעלות לקדושה. איך אני מעלה את הקנאה לקדושה? ופה בא הכלל. למה מידות נקראים בשם מידות, לא הרגשות, תכונות נפש? מידה זה כמות. אומרת לנו התורה, כל מידה, אם אני עושה אותה במידה הטובה, היא הכי טוב. מה קובע אם המידה טובה או לא טובה? הכמות, מתי אני משתמש איתה, מי משתמש איתה, כמה אני משתמש איתה, איפה אני משתמש איתה, הכל תלוי בכמות, במידה של הדבר. גם לקינה יש מעלה. קינה מצד אחד היא חיסרון עצום, היא יוצרת לנו בור של ריקנות, היא מכניסה בנו את ההרגשה של חיסרון, היא תוקעת אותנו במרירות וסוגרת לנו את כל החיים שלנו לפעמים. יותר מזה, יש אנשים שמשוכנעים שאין להם קינה, אבל שחופרים קצת בנפש, רואים שהתסכול שיש להם, העצבות שיש להם, הכעס, הביקורת על כולם, הסלידה מאנשים, המקור שלו זה קינה, אבל הוא לא מסוגל לראות את זה, הוא לא מסוגל לדעת את זה. איך אני מתגבר על הקינה? זה לא רק כמו שאמרנו לפני זה, לחפש עצות לעצור את הקינה, הפוך, לקחת את הקינה הזאת, להשתמש איתה כמנוף, כמניע לצמיחה, לחיים של התלהבות, של שמחה. איך אני עושה את זה? כמו כל בעיה בעולם, אני צריך לפני זה להבין את המקור שלה. מה המקור של קנאה? מה השורש שלה? מאיפה הקנאה יכולה לנוק? מה השורשים שלה? המקור שלה, השורשים שלה, אומרת החסידות. המקור שלה, המחשבות של קנאה, זה לא סתם בה. כל דבר שיש לי נובע מהנפש שלי, יש לזה שורשים, ומכיוון שיש לזה שורשים פנימיים, ברגע שאני מבין את המנגנון, את הבנזין שלה, את החיות של אותה מחשבה של קינה, אני אוכל לשלוט עליה. מה המקור שלה? המקור שלה הוא בעצם חוסר הערכה עצמית, חוסר אמונה בשליחות שיש לי, שהקדוש ברוך הוא נתן לי, חוסר הערכה שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, יש לי כוחות ויש לי שליחות ואני חשוב. איך שכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם, אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו בצורה לא נורמלית. איך שכתוב, הרבה יותר מכמו בן יחיד שנולד למלך בעת זקנותו. אם יש לי קנאה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם יש לך קנאה, בוא רגע, בוא תחשוב מאיפה זה בא. זה חוסר הערכה עצמית. זה חוסר אמונה. בשורש שלה, בנפש שלה, מה גרם לגדול את הקוצים האלה של קנאה? שהם דוקרים אותך ומשפילים אותך ומורידים אותך. השורש זה הקשר לקדוש ברוך הוא, האמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה שיש לך שבשבילי נברא העולם. וכשאני מרגיש קנאה, אני צריך להתחזק, ללמוד, להתבונן במעלות שלי. איך אנחנו אומרים? איזו מכובד המכבד את הבריות. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? למה שאני מכבד את הבריות, סימן שאני מכובד? מכיוון שבן אדם שהוא לא מרגיש מכובד, הוא לא מסוגל לכבד את השני. זה סתירה. זה מוריד אותו. יש לי כבוד, מספיק הערכה בקשר שלי לקדוש ברוך הוא, מספיק הרגשה בקשר. וכשכמו שעושים הבדלה זה נשפח החוצה, כשיש לי כבוד אני כל כך מסוגל לתת כבוד לשני, לכבד אותו, אני לא מרגיש סתירה, אני לא מרגיש שוני, אני לא מרגיש שזה מוריד לי. אבל השם אתה אומר, כל דבר שבן אדם רואה או שומע צריך ללמוד לאב תפודת השם. אם אני רואה בן אדם שאני מקנה בו באיזשהו תחום, זה לא רק סתם שאני צריך להתגבר על הקינה, אני צריך לדעת מזה, ללמוד מזה לעבודת השם. ובאז זה צריך להקפיץ אותי, צריך לתת לי אתגרים, אתגרים חדשים. אנחנו אומרים, וירץ כצבי וכי בור קרי. מה זאת אומרת? אני צריך להיות צבי? אני צריך להיות ארי? אני לא צריך להיות ארי. כשאני רואה איזה מעלה בשני, אני לא צריך להיות הוא, אני צריך לראות את המעלה שלו, ואו לראות שגם אני מסוגל לזה, או שאפילו אם אני לא מסוגל לאותו דבר, אני לוקח מזה משהו, ואני מייצר למה זה שייך אליי. אני עושה מזה דבר שנוגע לי. היה פה בחור, מי שפחה אצלם, משפחה שלנו, בחור מאוד טוב, רציני, היום הוא התחתן, בנה בית, לתפארת, מגיד שיעור בישיבה. אבל הוא לא היה כל כך מוכשר, נגיד. ופעם אחת אני פוגש את המגיד שיעור שלו, מהישיבה, אז הוא אומר, כן, הילד הזה, עשינו מבחן, הוא קיבל 8, ומאוד כואב לי שהוא שבע רצון מזה. אין לו את האמביציה. אני אומר למגיד שיעור הזה, ברוך השם שהוא שבע רצון. למה? הוא בעצם להשיג 8 הוא לא היה יכול. הוא יכול אולי להשיג 7. אבל ברוך השם שהבחור הזה למד מבחורים אחרים, שבכוח רצון בהתמדה אני יכול לגדול. אז הוא גדל והוא מספיק בוגר וחכם, זה מה שאני יכול וזה מה שאני צריך לעשות בחיים. אני לא צריך לעשות מה שאין לי, אני צריך לעשות את מה שיש לי, מה שאני יכול לעשות. אז ברוך השם שהוא השתמש בזה, אבל הוא הבין, אני צריך לעשות עד 8. זה הגדלות שלו. אני לא צריך להיות כמו השני, אני צריך לגלות את הפוטנציאל שיש לי. הלווים בבית המקדש, דבר נורא, כתוב בספר שלטי הגיבורים, הם עמדו, ניגנו, היו שם המון המון לווים. כל אחד ניגן תאב אחד, תאב אחד. צריך להיות מומחיות אדירה, אחד אחרי שני עשה את ה... את הצום, את ה... כל אחד את התנועה שלו, את הדוב, את הרב, את ה... וביחד נוצר הניגון הנפלא. היה צריך להיות הרמוניה, שמיעה חדה מאוד, שכל אחד קולט בדיוק את הרגע, את הזמן, מקום. אבל מה אני נקודה פה? יש כאלה שניגנו את הצלילים הגבוהים, את הצלילים הנמוכים, כל אחד ניגן מה שהוא צריך. וכל אחד בלי החתיכת פאזל שהוא יצר, לא היה את הניגון. אנחנו כל אחד מנגנים את הניגון שלו, כל אחד עושה את העבודה שלו. איך כתוב? הריעו להשם כל הארץ, אומר הבעל שם טוב. מה זה הריעו להשם כל הארץ? ראשי תיבות הלכה. כל אחד שהוא שומר את ההלכה, הוא עושה חלק מהניגון, וביחד זה הריעו להשם כל הארץ. וזה העבודה שלנו, שאתה לוקח את הקינה ואתה הופך אותה, אתה לא מסתכל על השני. כשאתה רואה שיש לשני משהו, אתה משנה את המבט שלך, אתה לא משנה למה אין לי ויש לו, אני משנה את המבט מה אני לומד מזה. וכאן בא דבר מאוד מעניין. יש הרבה אנשים שרוצים לברוח מהקינה, אז מה הדרך שלהם? להגיד, נכון הוא עשיר גדול, אבל הוא קמצן, הוא גאוותן. נכון שיש לו משפחה טובה, אבל יש לו צרות מהילדים שלו. מחפש להטיל בוץ, ובזה הוא רוצה להוריד את הקינה שלו. אין לי מלכנות. נכון שיש לו את המעלה הזאת, אבל בסך הכל הבן אדם יש לו חסונות. נכון שזה מוריד, אבל זה לא הדרך. מכיוון שדבר ראשון, אתה צריך לחפש חסונות בבן אדם השני, למה? ודבר שני, לפעמים זה גורם לך להוריד את הערך שיש לבן אדם. בוא נגיד בן אדם שהוא חכם, ויש לו בעיות עם ילדים, ואני אומר, אני לא מקנה בו מכיוון הוא חכם, אז אוטומטי אני גם מוריד את הערך של החוכמה. אני אומר שחוכמה אין המעלה מכיוון שיש ילדים. אדם צריך לבחור לעצמו, כשיש לי את הרגשה הזאת, מה המסר שאני לוקח מפה. היה פעם אחד מהשליחים של הרבי בשם מוטי גל, והוא סיפר לי ככה. סיפר לי שהיה פעם אצלו אלוף ההתעמלות שבארץ. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, שאתה הולך לתחרות של התעמלות, אתה כמובן מביט על השני ואתה חושב איך אני אעשה יותר טוב? אומר לו, לא, בפירוש לא. אני חושב, אני מתחרה עם עצמי. אני חושב איך אני אהיה יותר טוב מעצמי. יותר טוב ממה שעשיתי אתמול. וזה הקנאה האמיתית. הקנאה האמיתית שאני לומד מזה ואני רוצה לקפוץ יותר למעלה. ואני רוצה לספר סיפור מאוד יפה. שמעתי את זה מהרב זריצקי, זיכרונו לברכה, שכתב הרבה ספרים, שכולם מכירים את הספרים שלו. מספר על, בשנים הראשונות בארץ ישראל, בירושלים, אז השתמשו עוד עם לירות, לא היה שקל, לירות. והיה איזה גביר עצום, קראו לו בשם אנשל, הוא עשה חתונה מפוארת לבת החצירה שלו, חתונה מפוארת, אולם גדול, הרבה מוזמנים, סעודה. עלה לו, הוא אומר, יותר מ-20 אלף לירות, זה היה אדמון. החתן, תלמיד חכם, הוא נורא שמח. ואותו הבן אדם הזה, שהוא היה אני, יושב בחתונה, הזמין אותו גם. הוא יושב וחושב, תראה, אני לא מקנה בו בבן אדם הזה. האנשל הזה באמת בעל צדקה, תמיד הבית שלו מלא אוכל, תמיד הבית שלו מזמין אורחים, מגיע לו את זה. אני מחתן עוד חודשיים את הבת שלי, גם עם תלמיד חכם. אולי לא כמור, פחות, אבל תלמיד חכם, משפחה טובה, משפחה יפה. כל אחד צריך להתכסות בשמיכה שיש לו. אני אעשה חתונה קטנה, סעודה לא כזאת יפה, אני אעשה. נגמרה חתונה, הוא ואשתו הולכים החוצה, ואז הוא אומר לאשתו, וואו, זה היה חתונה, זה היה חתונה. אני אומרת, כן, זה היה חתונה. לא ראיתי כזאת חתונה עם כזה יופי וכזה ריקודים, כזאת שמחה, משהו. ואז הוא אומר לאשתו, כן, מי שיש כסף, יכול לעשות, יכול להרשות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. ופתאום, אשתו זורקת לו שתי מילים, שהיה בשוק. למה לא? למה אנחנו לא יכולים? הוא מסתכל על אשתו. אשתו? צדקנית, צנועה. והיה בשוק. המשיכו ללכת, שתיקה רועמת. צועקת. לא מדברים, שקט. הוא חושב, מה זאת אומרת? אשתי חסכנית. אנחנו חיים ביחד כבר 30 שנה. בהתחלה היא הלכה לקנות בגדים משום השם עבדה. איך פתאום היא? נכנסים הביתה, אז הוא אומר לה, את יודעת, כל אחד צריך לדעת מה הוא יכול ומה הוא לא יכול, אנחנו לא מסוגלים לזה. שוב מעלה את הנושא, הוא מגיש, היא עשתה צחוק, היא סתם זרקה. היא אומרת לו, לא בכסף עושים חתונה, ברצון עושים חתונה. הוא אומר, מה זאת אומרת ברצון? אני אלך לבעל האולם, לבעל השמחה, זה שמכין את האוכל, אני אגיד לו, אני אתן את הרצון שלי, ברצון אפשר לשלם. אומרת לו, לא, ברצון אפשר לשלם, אבל אם רוצים, אפשר. ויש לנו קלה מיוחדת, בת מיוחדת, חתן מיוחד, אפשר לעשות את זה. חושב, משהו זז אצלה, איזה רוח שטות. אז אשתו החכמה אומרת, אתה יודע מה, בוא נלך לישון. מתעורר הבוקר, לא מדבר, הולך לבית כנסת, אומר פרקי תהילים, ובלי לרצות דמעות ככה חוצפניות כמו שאומרים בורחות לו מהעיניים. מה אני עושה? מה אני עושה? בא הביתה, אז אישה אומרת, התקשר הבעל האולם, אנחנו אמרנו שאנחנו רק שמים אופציה, הוא רוצה שנבוא להחליט סופית. אז הוא אומר, בוא נלך. לא, 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 אני לא הולכת. אני שמה לא, לחתונה קטנה כזאת אני לא הולכת. אתה רוצה? תלך לבד. אני רוצה חתונה כמו אותו גביר, אין שלא פחות ולא יותר. הוא אומר, הוא התפרץ, השתגעת? אין לי חצי ממני, אין לי רב, אני לא מסוגל את זה. אז היא אומרת, אוקיי, עשו לי לבקש, זה אני רוצה. אתה לא רוצה, בשמחה, לך אתה תסדר את האולם, אתה תסדר את האוכל, אתה תשלח את ההזמנות, אתה תזמין את האנשים, אני אפילו לא אקנה חתונה, סמלה חדשה, בשביל כזאת חתונה קטנה, מספיק לי חתונה שאני הולכת בכל יום. אני לא הולכת כזה דבר. יוצא החוצה, אומר, אני לא מכיר את האישה הזאת. איזה שיגעון. למי הולכים לרב? רב שמואל מסלנט, היה הרב של ירושלים. נכנס לרב, והוא אומר, אני לא יודע מה קרה, אשתי, משהו קרה לה. אני חושב, משהו... פתאום רוצה חתונה כמו אינשל, מה אני ואינשל? איפה יש לי את הכסף הזה, הסכומים האלה? ואני לא מבין אותה, היא הייתה תמיד חסכנית כזאת, תמיד עבדה, הייתה תופרת, תמיד הייתה צנועה, בעלת חסד, רצה למשפחות, נתנה אוכל, מה קרה לה? אומר לו הרב, זה לא מגיע לה? הוא היה בשוק, הרב גם. אומר, מה זה מגיע? בטור שמגיע לה, אבל אני לא מסוגל לעשות את זה. אז אומר לו הרב, תראה, פעם אחת בחיים, תעשה בשבילה משהו. תחשוב, אם היה לך עוד שלושה ילדים לחתן, היית צריך להתאמץ לעשות. תעשה משהו. הרב אומר, הוא היה בטוח שהיה בגיד אחרת, אוקיי. הוא הולך הביתה, והביתה את אשתו שואלת איפה היית? הוא אומר, הלכתי לרב, מה הלכת לרב? אז הוא מספר, שאלתי אותו. ומה הוא אמר? הוא אמר, כן, שאת צודקת. אוקיי, אתה יודע שאני צודקת. אתה יודע שאני צודקת. אוי, גבל, 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 אז הוא אומר לה, אוקיי, לכי, תזמיני את האולם שאת רוצה, את האוכל שאת רוצה, את השמאלות שאת רוצה, אני הולך להפוך את העולם לסדר הלוואות. אומרת האישה, לא, 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 אתה תביא כסף, אם יהיה כסף נעשה, אולי לא, אם לא, לא, אבל אני לא, אני לא עושה שום דבר לפני שאתה מביא כסף. היא אומרת, אבל עוד מעט זה החתונה, יכולים להזכיר, אל תדאג, יש לי קשרים, אני הבאתי לו הרבה קליינטים, לאנשים שאני עוזרת להם לעשות שמחות חתונות, אני אסתדר איתו. אחרי שבועיים הוא בא הביתה, מתנשף כל כולו, רץ לכאן, רץ לשם, עשה הלוואות בגמחים, בפרטים. מוציא חבילה של שטרות, שמה לה שולחן, יש לך. ואז האישה קמה. בהתרגשות. אומר, תדע לך, הכסף הזה הוא לא שלנו. מה הולך פה? יש פה יתומה אחת או שתיים, אני לא זוכר בדיוק. אין לה גרוש, אין לה כסף. הלכנו, השאלנו לה בגדים אל קלה. אין להם דירה, אין להם ריתים, אין להם כלום. צריכים בשבילהם לעשות מכף רגל עד ראש. הכסף הזה בשבילהם. אז הוא אומר, אני לא מבין. מה עשית פה? והיא מחייכת, וכזה אושר הוא. הוא לא ראה בחיים אושר על העיניים שלה, על הפנים, גם שמתחתנו, שנולד הילד הראשון, הוא לא ראה כזה אושר. אומר, אבל לא מבין, אז למה לא אמרת לי? אז היא אומרת, תגיד לי את האמת, אם הייתי אומרת לך, כמה היית נותן לי? 1,000 שקל? 1,000 לירות? 2,000? זה היה כבר מאמץ גדול. ואז היא אומרת לו, הורים נכנסים לחובות לילדים שלהם. למה לא ניכנס לחובות בשבילנו לקנות לנו לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא? ודרך אגב, לקנות לנו בית בגן עדן. למה לא מגיע לנו? אנחנו כבר, ברוך השם, מחתנים את כל הילדים שלנו. לבת שלנו נעשה את החתונה הקטנה, אבל את השאר ניתן אליה. נעשה פעם משהו בחיים, נצא מהגבלות שלנו. שניהם היו מאושרים, כמו שלא היו אף פעם. זה קנאה באותו אנשל הזה, שיצרה עושר, יצרה מציאות חדשה, יצרה חיים חדשים, יצרה זוג שפתאום נפתח לו שערי שמיים. שהשם ייתן לנו לכולנו כוח לקחת את האנרגיות האלה, אם חס ושלום עלינו או קנאה או איזה מידה אחרת, להקשיב טוב טוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה שניצור מזה חיים. לחיים, לחיים.